אנחנו בהמשך לדיני הסינון שפתחנו בשיעורים הקודמים, ובעזרת השם השיעור ביום כיום אנחנו בעזרת השם נסיים את זה. אז אנחנו זוכרים את היסוד הראשון שנאמר שהסינון, הרי כמובן שזה מלך הדורייתא לסנן דברים מהפסולת ואוכל שמעורבבים ומסננים את זה, זה או בורר או מרקד. דיברנו שכאשר יש לנו משקה שיש בתוכו פירורים קטנטנים של משהו שלא נחמד לנו לשתות אותו כך, אבל רוב בני אדם לא מסננים דברים כאלה, וגם אנחנו לא איסטניסים שמקפידים על זה, רק יותר סתנאים יותר גם ככה. אז במצב כזה מותר לסנן. אם רוב בני אדם לא שותים בלי סינון, או אפילו שאם רוב בני אדם שותים בלי לסנן, אבל אני איסטני שגם דברים כאלה מגילים אותי ורוצה להיפטר מהם, אז למדנו שאסור במסננת. אבל אם זה דבר שעל ידי הדחק כן שותים אותו, אז המסננת אסור, ובאמצעות בד מותר. ואמרנו שבד מותר, אבל שלא יהיה מים או יין לבן, דברים שמלבנים, שאז יש בעיה שמלבן בזה שהרטבת הבד, אלא אם כן זה רבד שמיועד ומיוחד לסינון. בגלל שמסננים באמצעות בד, אז גם למדנו שצריך קצת לא לעשות לו את השקע, לא לגרום לו, לשים אותו פשוט ישר ולשפוך, לא לדחוף אותו פנימה לצור כאילו שקע, כדי שאיזשהו שינוי מדרך הסינון הרגיל. עכשיו בוא נדבר, אני פשוט מקדים את זה כי בהמשך זה יהיה לנו נוגע גם לשיעור של היום, כי הכללים חוזרים על עצמם. אנחנו נדבר על סינון תוך כדי שתייה. אדם רוצה לא לסנן לחוט, אלא בוא נגיד בקוס הזאת יש משהו שלא נחמד, אני רוצה לקחת איזשהו חתיכת בד לשים פה וככה לשתות דרך הבד. תוך כדי שאני שותה, תהליך הסינון קורה. אבל זה לא שאני עושה פעולה נפרדת, מסנן, ויוצא לעצמי משקה נקי, ואחר כך שותה אותו, אלא שתוך כדי שתייה, המשקה מסתנן. אז כתוב שמותר לשתות דרך מפה וכיוצא בזה, משקה שבתוכו פסולת שלא ראויה לשתייה, אפילו שזה תולעים וכיוצא בזה. מדוע? ובלשון על מועזקן, מפני שאין איסור בורר ומשמר, שמר זה מסנן, כן? אלא במתקן העניין קודם האכילה או השתייה, זה תיקון שיהיה ראוי לאכילה או לשתייה, שזהו דרך מלאכה. אבל אם בשעת שתייה, אני מדגיש את המילה בשעת, קודם תראו שזה מאוד נוגע, אבל אם בשעת שתייה מעכב את הפסולת שלא יכנוס לתוך פיו, איזה מלאכה ומותר. אז שוב, מה הדגשה עוד הפעם? מפני שאין איסור בורר משמר את הקניין קודם האכילה והשתייה, אבל אם בשעת שתייה מעכב את הפסולת, אבל לברור בפיו שלא בשעת האכילה והשתייה אסור, כן? מהלשונות הללו שהדגשנו, מה יהיה אם האדם יברור בפה אבל לא בשעת האכילה והשתייה? נכניס לפה משהו, שובר איזשהו את הקליפה, יורק החוצה את הפנים, וככה הוא בורר לעצמו אגוזים. דוגמה, כל מיני דברים שיש בנו גם בסולד וגם אוכל, באמצעות הפה הוא עושה את הברירה ואחרי כן הוא שם את זה ואחרי כן הוא יאכל את זה. כלומר, זה לא קודם ואחר כך כמו שאמרנו, אבל הברירה נעשתה בפה. אז אחד מגדולי הפוסקים הקודמים, האיש לאחרון קוצ'אץ', הוא מתיר, הוא אומר שהוא כאילו הבין שהנקודה היא הברירה בפה. האיסור הבורר זה כשבוררים בידיים, אבל כשבוררים בפה אין בעיה, ככה הוא הבין. אבל כפי שאנחנו רואים, זה בעצם הלשון השולחן ערוך גם, כן? זה לא רק הלשון של אדמו הזקן. אתם שומעים, מגיע. מזג אוויר גם פה קצת לאיחור בשיעור, אז נחזור עוד הפעם בקצרה. מדברים פה מה הדין לסנן תוך כדי שתייה. כלומר, לא שאני לוקח משקה שיש בו פסולת ומסנן אותה, וכשיש לי מים או משקה מסונן אני שותה אותו. זה אסור, זה מלאכה דאורייתא. פה אני לא עושה את זה, אני לוקח את הכלי עם הפסולת, שם עליו איזשהו מפה, איזשהו חתיכת בד, ושתותה דרך הבד, כאילו אני תוך כדי שתייה, זה מסתנן. אז כתוב שזה מותר. הטעם למה זה מותר, אנחנו מכירים את לשון אדמו"ר הזקן, שממש מתאים ללשון השולחן ערוך, כמובן בתוספת מילים פה, מילים שם, אבל הנקודה, שהנקודת היתר היא מפני שאין איסור בורא ומשמר, אלא במתקן העניין קודם האכילה או השתייה, שראוי לאכילה או לשתייה. זהו, דרך מלאכה, אתה מנקה את המשקה. אבל אם בשעת שתייה מעקב את הפסולת שלי יכנוס לתוך פיו, איזה מלאכה ומותר. ואני מדגיש את ההדגשה הזאת, כיוון שפוסק חשוב מאוד כמו האיש של אברום, הוא אומר שלברוא בפה, הוא הבין שהיתר בגלל שהברירה לא נעשית בידיים או באמצעים אחרים, יש לעשות בפה. כאילו הפה הוא איזשהו מכשיר להפרדת דברים שלא נאסר. אולי בגלל שאוכלים דרך הפה, אז שנושאים בפה, כך הוא הבין. אבל כשאנחנו מסתכלים בדיוק לשון השולחן ערוך ואדמו"ר הזקן, אז משמעות ברורה כמו כל הפוסקים האחרים שלא מסכימים עם היתר הזה, הנקודה היא בשעת או לא. עכשיו, לסנן בפה באמצעות בגד, משקה שמלבן, כמו מים או יין לבן, יש מחלוקת בפוסקים האם זה גם אסור בדין שירת בגד זהו כיבוסו או לא, והסברה של המקילים היא כמה שהם סבורים, ושוב אנחנו נתפסים ללשונות אדמו"ר הזקן שהוא מבהיר כל דבר בטעמו, הם סבורים במעט מים אין אומרים שריאתו בהם זהו כיבוסו כשאינו מתכוון לליבונו. אם אתה מתכוון לנקות, אפילו אם זה מתרובה נקודה קטנה שנפלה לך על הבגד ואתה שם על זה מים כדי לנקות, זה בוודאי אסור. אבל כשאתה לא מתכוון לנקות, אתה אומר שריאתו של בגד זהו כיבוסו, אני לא מתכוון לנקות, וגם מדובר פה רק בקצת מים, לא מדובר באיזשהו כמות רצינית, אז זה לא נקרא שריאתו זהו כיבוסו. ככה לשון. במעט מים אין אומרים שריאתו בהם זהו כיבוסו, כשלא מתכוון לליבונו. ולכן, שוב, הכל מלשון אדמו"ר הזקן, מותר לשתות המים על ידי מפה. הועיל ולא נשרה לדבר מועט, רק הקטע שנכנס לפה. ואינו מתכוון לליבון. לא, אני לא מתכוון לחבש את החתיכת סמרטוט הזה ששמתי, וגם כן לא מדובר על כמות, מדובר על חתיכה קטנה. אז לכן יש מגדולי הפוסקים שסברו שזה מותר, ולמעשה אז הלשון הוא ככה: אף שאין למחות ביד המקילים. ואתה רואה מישהו שמקל, צריך להיות מאוד נוגע, למשל בפסח. פסח מקפידים לא לשתות מים מהברז סתם, לסנן, כן? אז מדובר בשבת ביום, טוב שאסור לסנן. אז אומרים, אתה רוצה עכשיו לקחת איזשהו חתיכת בד, לשים על המים הללו ולשתות דרכו. אז אתה אומר, מה זאת אומרת? יש לי אותו שבגד זה כיבוסה, אסור לחבס בשבת או ביום טוב. אז אומרים לך, תדע לך שיש בגדולה הפוסקים שסבורים שכמובן שדובר בכמות מועטת בסך הכל, ואתה כבר לא מתכוון לחבס את הבגד, אז זה מותר. אומר בו הזקן, אם אתה נקלע למצב כזה, אז דע לך שמעיקר הדין אין למחות ביד המקילים, אבל כל ירא שמיים יחמיר לעצמו שלא להיכנס לספק איסור של תורה. הוא ממשיך ואומר, ואין חילוק בכל זה בין בגדים לבנים לצבועים, שגם בצבועים שייך לקצור כיבוס ולא משנה איך זה סוג בת זה של פשטן נוצר לנו כל מין כן אז אבל זה שאמרנו שצריך להחביר לכתחיל המדין שירת בגד גם אם הבגד נקי ונלב לכלוך ומדובר רק במעט זה לא במצב של שעת הדחק וצורך גדול ושים מראה שהאינטס לא, סליחה בהלכות הכיבוס אומר מה זה כן שמדובר במצב של שעת הדחק וצורך גדול אפשר להקל בבגד נקי לסמוך על המקילים שאינו נשרה במים אלא דבר מועט מהמפה כדי הנחת פיו מה נחשב לצורך גדול? מה נחשב למצב כזה? אז על זה הבאתי, רשמתי לעצמי שבאדמור זה כן עושים מרש אינטט רש אינטט זה לא דיני הכיבוס שם מדובר בכלל על כל מיני דברים לשבת שהתירו או שלא התירו
בשבת
שם עוד מה זה כותב צורך גדול בשבת בקונטסאחרנס, סוף ספקות נאי בסימר שהאינטס בקונטסאחרנס, סוף ספקות נאי בנוגע למה שהוא מדבר שם בעריכות בקונטסאחרנס הוא כותב שצורך גודל בשבוס הרי זה נקרא שעת הדחק אז הנה אנחנו מרוויחים פה רבע גדול אדמו"ר הזקן אומר שבשעת הדחק בצורך גדול אפשר להקל בבגד נקי לשים כיוון שם דבר מועט ולא מתכוון כן? מחלוקת, כתחיל צריך להחמיר, ירשמיים יחמיר לא לעשות, שעת הדחק בצורך גדול מותר. גילוי, מה זה שעת הדחק בצורך גדול, מי אני שהחליט שזה שעת הדחק או צורך גדול, אולי זה לא, אולי זה כן. אז יש לנו את האדמו"ר הזקן שכותב, בסימן שייטס, בקודסה, עכשיו סיכות נהי, צורך גדול בשבת, אז היא שעת הדחק. אז לכן עכשיו אני חוזר פה לדוגמה שאמרתי מקודם שכשאנחנו נמצאים בחג הפסח מגיעים בבית הכנסת אין מסננות על הברזים אני מאוד שמח, רוצה לשתות אבל אני לא אשתה בפסח דרך הבאר סתם ככה אני יודע תמיד שצריך מסננת אז אתה רוצה להשתמש ביתר הזה לקחת איזשהו מטפחת או משהו ולשים שם על שפת הכוס ולשתות בצורה כזאת זה בסדר עכשיו, אבל אין לי בבית הכנסת עכשיו איזשהו בד, אבל יש את החולצה שלי. רוצה לקחת את החולצה, לשים פה, או למצוא את השרוול או משהו, לקחת וקצת לשתות דרך זה. ככה ראיתי אנשים עושים, לא ביום טוב ושבת, הם מדברים בכלל בפסח בית הכנסת, אתם רוצים לשתות, אז לא כדאי, אז ייקח את העניין. אז בבית הכנסת, כאשר בחג הפסח, ראיתי אנשים ניגשים שם על זה, אפשר ברזייה, ומשתמשים בשרוול או במשהו לשתות. אז צריך לדעת שזה כבר לא כל כך פשוט, על זה כתוב יש מהפוסקים שכותבים שדרך בגד שאדם לבוש בו כמו שרוול קטונת וכיוצא בזה זה חמור יותר מדוע ובזה חיישינן יותר שם היסחות שמצטער בלבישתו לא נעים לו, עכשיו יש לו שרוול רטוב, החולצה רטובה אז יש חשש שאדם יבוא לסחות אז זה כתוב בלחות שבת לגבי הלכות הכיבוס כבר יש לי פרק בספר החדש שם יעזור שיצא לאור ביטו בזמן שכבר עסקתי בזה שכתוב שאסור בן אדם לגרום להגיע למצב שבגדים שלו ירטבו שם יבוא לסוחתם ייזהר לו ליפול לתוך מים יש כמה הזהרות לא ללכת למקום של קיבוץ מים שם החשש הזה, הגזירה הזאת קיימת האם זה קיים גם לגבי הדבר המועט הזה גם פה אז הייתי פוסקים שמביאים ככה זה לא כתוב באדמו"ר הזקן אבל טוב לדעת שיש פוסקים שדעתם שזה חמור אותו נדמה לי אם אני לא טועה זה עוד לא מהקיצה שוכנור הם שתי הפוסקים שכותבים את התוספת חומרה הזאת ושוב כפי שאמרתי בפוסקים הקונבנציונליים בדרך כלל אין את החילוק הזה אז בשעת הדחק גדולה אפשר לעשות אם אנחנו יכולים למצוא איזשהו חתיכת בד אחרת בוודאי שעדיף עכשיו מה יוצא לפי מה שאמרנו? אם אמרנו ש לשתות דרך משקה שנמצא בתוכו פסולת, כן, אז יכול להיות מאוד נוגע, יש הרי כלים כאלה שבראשם זה מסנן, יש בקבוקים וכוסות כאלה שיש בקצה נקבים קטנים, אך הילדים שלי קוראים לזה כוס קש, יש להם כוס כזאת שיש איזה פייה עם נקבים וילדים קטנים שותים דרך זה, כן? אז אנחנו רוצים שם בשבת איזשהו משקה שהוא דורש סינון בגלל שיש בו פסולת, ואנחנו יודעים שאסור לסנן אותו בשבת, אז אם נשים אותו בתוך הכוס הזאת ונשתה דרך הרקבים הללו, זה בסדר גמור. זה מה שלמדנו בתחילת השיעור היום, שאין איסור בורר ומשמר אלא במתקן עניין קודם האכילה או שתייה, אבל אם בשעת שתייה מעכבת הפסולת אין בזה שום בעיה, אז מותר גם דרך מסננת, כן? אז זה בנוגע לכלי הזה, אבל דרך מפה אז תלוי מים ויין לבן לכתחילה להחמיר, לא? מה שאין כן, אם זה משקה שלא מלבן אז מותר. עכשיו שאלה מעניינת, אני זוכר כשכתבתי את הספר שנכנסתי לעניין הזה, מאוד מעניין. יש מה שקוראים קש, כן? סטרו, קשית, כן? ששתים דרכו, שיש בו מסננת בקצה. כלומר, זה לא רק משהו פתוח. קשית כזאת, יש איזשהו עיגול כזה שם, בפנים יש משהו, חורים שמסנן תוך כדי שתייה, כן? אז אם המסננת הזאת נמצאת פה בקצה העליון, איפה שאתה מכניס לתוך הפה, אז זה מה שדיברנו מקודם, זה אותו דבר. השאלה נשאלת שזה נמצא בקצה השני, זה נמצא למטה. כלומר, אתה תוכף אותו לתוך הכוס, שם יש את בקצה התחתון, שם יש את הנקבים. עכשיו, אתה מסנה, אתה שותה, אתה מוצץ, זה ההפרדה נעשית שם. כשמגיע לך לפה, זה כבר מגיע מסונן. כלומר, אתה לא עושה את זה בשתי כלים נפרדים, אתה לא עושה את זה בשתי פעולות, אבל זה לא דומה ממש למה שדיברנו מקודם. מקודם דיברנו שפה המסננת, המסננת בפה, תוך כדי שתייה, בשעת שאחד שאומר, מה זה כן, יש מתקן העניין קודם האכילה והשתייה, שזה אסור, בשעת השתייה מעכבת את הפסולת שלא תיכנס לפה, זה בסדר, כן? אז זה נעשה בשעת השתייה מבחינת הזמן, בוא נגיד. בשעה שאני עוסק בשתייה, אני לא עושה את זה שתי פעולות נפרדות. אבל זה לא בשעת השתייה, זה בשעת השתייה, אבל זה לא ממש, כלומר, זה לא תוך כדי שתייה. זה קודם, מבחינה מסוימת זה קודם השתייה. זה בפעולה של השתייה, אבל זה נעשה קודם. קודם זה יסתנן, ואז עובד החצינור הזה, ומגיע לפה שלי. בוא ניקח את זה בסלומו, כאילו, נגיד שזה ככה, זה הולך ב... מה זה, זה על סברת אחד, לא? ככה, היום עם המחשב אפשר כל דבר לעשות זה שילך לאט. קח אותו לאט, זה סינון, עכשיו הוא נכנס לצינור, ומה הצינור ממשיך? הכל, אתה מושך אותו, נכון? אתה מושך אותו, אבל יש פעולה אחת, זה סינון, ואחרי כן אתה, דרך המשיכה שלך, מעביר אותו לצינור, ומה הצינור לפה? אם אתה עושה כזה תפרדה, אוי, נכון, זה לא בשעת השתייה. אז זו שאלה מעניינת. אז זה ספק באמת, אז הנטייה, אני בספר, צריך להסתכל כל דבר, לראות בספר בעריכות יותר, שאני מתייק שם עם כל הלשונות של הראשונים והפוסקים, כל דבר שאני אומר לכם פה בדקה שם, זה דברים שאמרנו קשות, וזה מופיע בספר בעריכות, עם כל הדיוקי לשונות הראשונים והפוסקים בעניין, אנחנו נגיד למסקנה שלכאורה זה אמור להיות מותר, אבל אם אין באמת צורך אמיתי, אז כדאי לא להיקלע לזה. אז נהפוך את זה באמת, שזה יהיה כנס ישר על הפה וכיוצא בזה. אני רמה, מי שמקל יש לו על מי לסמוך, אבל הנטייה היא להתיר, אבל מספק כדאי בכל זאת להחמיר, שלא להיכנס לספקות בחידושה. עכשיו, עכשיו נדבר על הכנת תה בשבת, השימוש בטריון, כן, שקוראו לו ביידיש צ'ייניקל, ובאנגלית קוראו לו טיפות, כן? אין או לא? אתה לא טיפות? טיפות, הנה, יש לנו הסכמה מפורשת. הכל פעמים, כשאני מחבר את הספר, כשאני מגיע למילים כאלה שהן מוברטות, אז אני שואל את המומחים לדבר איך לכתוב את זה באנגלית. לא משנה, הנקודה היא שידוע על מה מדובר. הכלי הזה, אז לא תמיד יש בפיו מסננת, יש שעושים את הסרט, יש לו את הפיה שיוצאת, אבל יש כאלה שיש גם כן כזה מחסור מן לקווים כדי שהעלים לא ימשיכו. אז ככה, אסור לסנן משקה שמואר בפסולת באמצעות כלי שבפי מסננת, כן, זה למדנו, אבל כל עוד התמצית זורמת בשופי, היא לא מתמצה מבין העלים שבתחתית הכלי, זה מותר, כיוון שזה לא נחשב כבורר משקה מהעלים, אלא משקה ממשקה, כאשר כבר החלק שהיה משקה נשאר רק פה למטה מה שספוג בתוך העלים, ואתה מתחיל לשפור ויוצא לך טיפים טיפים טיפים, זה מתמצא מתוך העלים. פה מתבצעת פעולה של ברירה, בורר הפסולת מהאוכל. עכשיו כשזה קורה, אז כשמגיע לתמצית שמשולה הכלי, אז זה נחשב כבר כבורר. אבל אם אין קווים דקים בקצה, אז נכון שאני בורר את האוכל מן הפסולת, אבל ידוע שזה מותר בתנאי שזה נעשה לצורך השימוש לאלתר. כן? לברור אוכל מתוך פסולת, יש תנאים, זה צריך לעשות לאלתר ולא באמצעות כלי שמיועד לברירה. אז אם יש מסננת שמה, אז פה מתחילה השאלה, אתה אמנם בורר את אוכל מתוך פסולת, אבל יש מסננת, נכון? אז יכול להיות שזה בורר באמצעות כלי, שאז זה אסור. אבל אם מדובר בכזה שרק יש לו את הפייה הזאת, אבל לא שם בך הדבר הזה מן הקווים, אז אין שום בעיה, כן? אם זה נעשה מנת לשתות לאלתר. עכשיו
יש בהרבה ברזים היום שם בפנים מובנה מסננת,
אבל אין שם פסולת. רוב בני אדם שותים גם בלי הדבר הזה, דיברנו בשיעור הקודם שאם רוב בני אדם שותים גם ככה, אז מותר לשתות, מותר לסנן, אפילו מסננת ממש. עכשיו, היא מסננת שמניחים בתוכה על היתה, איך עושים לפעמים, ככה עשינו כשהיינו, כשהיו משתמשים בעלי היתה יותר מאשר בסקיות, היום מי זוכר את עלי היתה, אבל הם שמים בתוך מסננת כזאת,
סנס, כדור,
הם שמים את העלים, ושופכים מים, רותחים לתוך זה, ומהצל הזה יוצא. כלומר, משקה לא מגיע למצב שהוא מעורבב וצריך לסנן אותו. אני מעביר את המשקה דרך העלים, ואז קולטים את הטעם והצבע ומגיעים לקוס. כשזה מסונן מותר לשפוך מים חמים על עלי תה שנמצאים בתוך המסננת, כמובן באופן שמותר משום בישול. אם מדובר בעלים שהם עוד לא עברו תהליך של בישול, אז יש בעיה של בישול אחר בישול. אני לא נכנס ללחות בישול עכשיו, אנחנו בלחות סינון. מצד ללחות הסינון אין בעיה, משקה היה, משקה עבר, משקה המשיך, זה לא משהו שעשיתי מלאכת הבורר. כך כתוב בשולחן ערוך בסימן שמיני ספטט, שם מדובר לגבי שמרי יין. יש שמרי יין שנמצאים בתוך מסננת, ואדם רוצה דרך לשפוך עליהם מים שיעברו דרך השמרים ויקלטו את טעם היין ויקיעו לי לכוס, משקה בטעם יין, די, יש שומן כזה, תמצית כזאת שיוצא מהשמרים הללו, כתוב שזה מותר, זה אין פה בורר. אם יש לך מים מורבים עם שמרים, אתה רוצה לקחת את זה ולהכניס לתוך מסננת, זה אסור, זה בורר. אבל כשאתה שופך מים שעוברים דרך זה וממשיכים הלאה, זה לא נחשב בכלל לבורר וזה מותר. אנחנו מקישים מזה בנגיע להלעתי שזה יותר מציאותי בשלנו מאשר השמרי היין, כן? עכשיו יש סוג טיון שעשוי
למה כמי... בזה לא מסתכלים ב... ב... כאילו למה אפשר לקחת זה שלב שלב כמו שעשינו לצמחים?
לא,
בזמן שהמים נכנסים לתוך ה... עכשיו כשהם יוצאים איתו אז יש לך שלב
כנראה שזה נחשב לפעולה אחת כתוב בשולחן ערוך זה כבר לא צריך לאתר שלנו
אז אולי יש גם אפשר ללמוד אחורה
לא, אבל שם זה לא נעשה באותו אתה רוצה להגיד שזה נעשה כאילו באותה פעולה זה עובר אבל שם זה כבר מורב עם הפסולת אמרנו שלקחת משקה שמורב עם הפסולת ולהעביר דרך זה אסור אתה לקחת מים נקיים ולהעביר דרך פסולת.
אבל באיזשהו שלב הם מעורבים פסולת ואז הם יוצאים.
כן, אבל זה לא דומה. אבל זה כבר לא דומה. יש לך משהו שמורב עם פסולת ואתה מעביר דרך מסננת, אתה אומר זה תוך כדי שתייה, לא תוך כדי שתייה. פה אתה מעביר מים נקיים שיש באמת איזשהו שנייה בשניית מסוימות שהוא מעורב, אבל זה הכל מין פעולה אחת. יש הבדל, אז כבר אי אפשר להקיש, כן? עכשיו יש סוגי טיונים שעשויים כמו שדיברנו בשיעור הקטן, זוכרים דיברנו על הסירים שיש בתוכם כזה סיר נוסף, יש גם כאלה טיונים, כן? שיש את הכלי התחתון ויש כלי עליון שיש בו מלא נקבים ושמים בתוכו את העלי התה ומשקיעים אותו בתוך המים שבטיון וככה מרתיחים את זה, כלומר, וכשרצים להיפטם את זה, לוקחים את כל הדבר הזה, מוציאים אותו ושופכים את העלים. אז סוג הטיעונים הללו, שהם עשויים כמו כלי בתוך כלי, שהכלי העליון זה מסנן שמונחים בו עלי התה, והוא שקוע במאה התה שבכלי התחתון, המותר לצק את התמצית מתוכו, למרות שככל שהכלי התחתון מתרוקן, מה השאלה שמה? שמה שאלה מעניינת אחרת. אז בוא נגיד שהכלי העליון מושקע עד לפה, כן? מושקע עד לפה. אז כל עוד הוא שקוע בתוך המים, לא נעשה שום הפרדה. ברגע שהמים יורדים פה נמוך יותר, אז מתחיל מהכלי העליון לטפטף, כן? כלומר, בזה שאתה מוציא מים, אתה עושה גרומה כזאת, שיתחיל מתוך המסננת לטפטף, זה מין פרופלת גרמה שכזאת, כן? אז כתוב שמותר למרות שככל שהכלי התחתון מתרוקן נגרם ממילא שמופרשות תמצית מעלים שבעליון אז זה מותר וזה אנחנו למדים מכל מיני מצבים איך אתה שופך יין משמרים, כן? אז תמיד זה מה שיקרה כשאתה או שאתה עושה בורר, אתה בורר פה, נברא גם כן בחלק שנשאר. תמיד שאתה שופך ממשהו, אתה אמנם מוציא מה שאתה מוציא, אבל גם החלק שנשאר. קיצור מה שקורה תוך כדי, לא בתוך הפעולה שלך, ממש שזה מותר. עכשיו נבוא לסקיות, בוא נהיה יותר מעשי עם כל הצ'ייניק הזה, שהיה קצת להיסטורי. אז השקיות יותר מעשיות, אז דיברנו להכניס את השקיות לתוך כוס מים חמים, כמובן באופן שם במשום בישול, אם זה כלי שלישי, אם זה שמקילים בכלי שני, כל הטיון שדיברנו בלכות בישול, ידוע ידוע, בספר אני מצאתי שהצמח צלק מתייחס לעלי תקל תבלין. תבלין, למדנו שמותר לשים בכלי שני. אסור לשים בכלי שני בשבת שום דבר, מחשש שאנחנו לא בקיאים מהם כלי הבישול, חוץ ממשקים ותבלין. העליתה יש את כל המרכיבים של התבלין, הוא לא נעשה כדי שיוכלו אותו, רק נעשה לתת טעם וריח וללכת לדרכו. צמח צדק סבור שהוא תבלין, לדעת הצמח צדק יוצא שאפשר לשים אותו בכלי שני. הפרימגודים להידרגיסה סבור שהוא יותר חמור מכולם, כבר שהוא כזה דק וכל כך קל להתבשל, שאסור לשים אותו אפילו בכלי שלישי. מאוד מחמיר על זה. הקופנים בטח שלפחות כלי שלישי צריך בשביל זה. אז איך שלא יהיה, אנחנו עכשיו לא בלכות בישול, אבל אם אנחנו רוצים להשתמש בתיון, סליחה, בעלי התי בשבת, בסקיות התי בשבת, אז להכניס אותם לתוך מים חמים באופן שהם משום בישול אין בעיה, ולהוציא אותם גם כן אין בעיה. אז כשאנחנו מכניסים אותו, מה קורה בעצם? איך נהיה תי מהסקית הזאת? שנפרשים מתוך המים, נכנסים לתוך הסקית ויוצאים חזרה החוץ. הם היו נשארים שם בפנים, לא היה לי תה, הם צריכים לצאת משם. והסקית הזאת זה הרי כלי שמסננת, יש בתוך העלים, והסקית הזאת מסננת שיצא רק הדברים הטובים ושהעלים יישארו בפנים. אז כלומר, תוך כדי שאנחנו משאירים את הסקית הזאת בתוך התה, אז לכאורה יש פה הפרדה, אין בזה איסור בורר, למרות שהמים נכנסים בסקית, נפרשים דרך הנקבים לתוך המים שבקוס, זה לא נחשב לבורר, כי זה לא נפרד בפני עצמו בכלל. אבל לנענע את הסקית שנתונה בקוס המים, יש במחלוקת בפוסקים האם זה מותר או לא, ואני בספר מדבר על זה וכותב שלצורך השתייה לאלתר נראה לי שאפשר להתיר, זה לא נחשב לבורר. יש טוענים שאם זה קורה בעצמו זה משהו אחד, ואם אתה מנענע אותו אז אתה כאילו מגרש את המים מתוך השקית, כן? את התה הזה לתוך זה, שזה חמור יותר. אבל אני מוכיח שם בספר, שוב, כל דבר בנוי כפי שאמרתי מקודם על מקורות, ומה שרוצה להיים במקור ימצא את הדברים בצורה מפורשת מדוע שבצורך השתייה לאלתר נראה לי שזה מותר. להוציא את השקית מהמים דיברנו כבר בשיעורים הקודמים, ונחזור על זה שוב, שזה פה יש בעיה. עצם הוצאת השקית מהמים לא זאת הבעיה, כי השקית בתוך המים זה כמו ביצה בתוך המים, או כמו שדיברנו חתיכה תפוח אדמה, חתיכה רצינית בתוך המרק, שהם ניכרים בפני עצמם, זה לא נחשב לגד התערובת. אם זה לא נחשב לגד התערובת, אין בורר, אין צינון, אין בעיה. הבעיה היא שתוך כדי הוצאה, את הטיפות שנפרשות מהשקית, כשאנחנו מוצאים אותה והם נכנסים לתוך הכוס, פה יכולה להיות בעיה, שכאשר כשמוציא אותה מטפטפת התמצית מהכוס, מהשקית לתוך הכוס, זה סינון על ידי כלי. אבל שבזמן לא יבוא חומר, אולי יבוא פוסקים אומרים שכל עוד שהוא לא מתכוון שהטיפות האלה ירדו לכוס, ברשש, זה קורה, כן, אתה לוקח משהו רטוב, אתה הולך איתו, אז נופל מתוך הטיפות, אבל אתה לא חושב על זה ולא בעניין בזה, זה כאילו משהו מסעסק כזה של המשמעות. ולמעשה כתוב שכתחילה העצה היא להוציא את השקית שבאמצעות כף, כן, כדי שזה לא יטפטף לתוך הכוס, ואז נצא מכל הבעיות.
אין בעיה של סחיטה שהם מוצאים את השקית?
אה?
בעיה של סחיטה שהם מוצאים את השקית?
לא, אם אתה לא לוחץ על זה, זה לא סחיטה. סחיטה זה לסחוט. זה שיוצא מים מתוך משהו, זה די לא סחיטה. זה שנוזל מים ממך, זה לא סחיטה. סחיטה זה לסחוט. אבל ללחוץ סחיטה זה שהפרק הבא, בעזרת השם, אחרי שאנחנו מסיימים פה היום את עניינת הסינון, נעבור לסחיטה בשיעורים הבאים, בעזרת השם. אז השקיות תה שלהם עשו תמצית שנמצאים בתוך כלי עם התמצית, לפעמים, לא לפעמים, כיום שאנשים הלכו קצת קדימה וכבר כמעט לא משתמשים בעלי תה, אז עושים, מי שעושה תמצית לשבת, יש הרבה אנשים שמקפידים לעשות תמצית לשבת לפני השבת, אז הם עושים את זה עם שקיות, לוקחים שקיות בתוך התיון ומרתיחים אותו, ואחרי כן משתמשים בשבת. אז גם פה צריך להיזהר, כשמגיע תמצית התה לשולי הכלי, לא להמשיך ולהראות כשהטיפות יוצאות מהשקיות כי זה, כפי שאמרנו, עכשיו לכלי סינון שאסור בשבת. עכשיו להכניס פלח לימון לתוך קוסטה, זוכרים, דיברנו על זה כבר פעם, להכניס לתוך הקוסטה את הפלח לימון, יש בגדולה הפוסקים שאסר את זה, וסבור שאסור לעשות את זה בשבת, מכיוון שהוא סבור שמה שקורה זה שהמים החמים נכנסים לתוך תוך הלימון ומפרישים מתוכה החוצה את את הלימון שלו, את המיץ לימון.
דש.
אז ככה מחסיד יצחק סבור להחמיר, ואנחנו בספר הוכחנו מידע מקצועי שזה לא מה שקורה. זה שהתי ששמים בתוך הפלח לימון מקבל את הטעם תי, זה
טעם לימון
זה חילוף חומרים, כלומר הוא נכנס, זה לא בקיצור, אנחנו מוכיחים זה מבחינה טכנית מדעית שזה לא מה שקורה, ומצד ההלוך אין בזה שום בעיה, וככה נהגו כל העם, ככה רואים בכל בית יהודי שרוצים לשתות תה בשבת עם לימון, שלא סוחטים לתוך, אסור לסחוט לימון לתוך התה בשבת, אבל מה שכן עושים, שחותכים חתיכת לימון פרח ושמים בתוך התה, וזה בסדר. להוציא את הלימון מתוך הכוס, אז כמובן שאין בזה איסור בורר, כיוון שזה לא מוגדר כתערובת, כפי שאמרנו מקודם, כניקה בפני עצמו. עכשיו נדבר על כל מיני מצבים שונים שדורשים סינון, איך להסתדר מהם. אנחנו...
אפשר לקחת מזלג ולתקוע קצת את חתיכת לימון בתוך הכוס?
למה לא? בטח שאין בעיה. המיץ...
זה לא סוחט או משהו?
מה? לא, זה לא נקרא סוחט. חתיכות פרי שמורבבות עם מיץ. אנחנו עשינו מיץ תפוזים, שחטנו תפוזים לפני כן, אבל בתוך המיץ יש חתיכות פרי. זה נחשב כמין אחד או כשני מינים? אם המיץ והחתיכות פרי נחשבות כמין אחד, אז אנחנו יודעים מהשיעורים בהלכות בורר שבמין אחד אין שום בעיה להפריד אותם. אין שום מלאכת בורר, אפשר להפריד את זה באמצעות כלי, ומה שאתה רוצה. כל המגבלות של בורר, או פסול, פסול, או חלק מהגבלות, זה צריך להיות שני מינים במין אחד, אין. המיץ והפרי שממנו נשחט, זה נחשב מין אחד, ולכן שחיטת המיץ והפרי, אין בזה משום בורר, אבל מה שיש כן, אם אתה סוחט פרי, אז גם אתה מפריד מיץ מהפרי, זה מין אחד, אבל יש מלאכה אחרת, זה מפרק תולדת הדש. זה לא קשור לבורר, מצד מלאכת הבורר, מצד התערובת, המיץ והפרי הם מין אחד, ולכן אין בהם מגבלות. אם אתה רוצה לקחת פרי ולסחוט אותו, אין מגבלה של בורר, אבל יש את המגבלה של מלאכת המפרק תולדת מלאכת הדש. אבל, כן, אבל בכל זאת כתוב בפוסקים שאחרי שכבר, נכון שהמיץ והפרי נחשבים למין אחד, אבל אחרי שהפרדת את המיץ והפרי ויש פה חתיכות שמורבבים, זה כבר נחשב כמו שכבר דיברנו על קמח מצה ופירורי מצה, כן? הם באים מאותו שורש, אותה מצה שקדשו אותה, היו חתיכות שלא התפרקו כל כך, והם החתיכות מצב יש את הקמח, כיוון שיש להם שימושים נפרדים, הם אפילו את שתי מינים. אז נכון שמצד היסודות אמור להיות שהמיץ והפרי הם מין אחד, אבל כאשר הוא בפרדו ויש לנו פה בעיה שהם מעורבבים, זה הופך להיות שתי מינים, ולכן זה יהיה תלוי ביסודות שאמרנו, בזה פתחנו את השיעור גם היום לפני שהציבור הגיע, עשינו חזרה קטנה על מה שלמדנו, שאם רוב בני אדם שותים את זה גם ככה, כן, יש חתיכות פרי בתוכו, רוב בני אדם שותים את זה ככה, עם הפרי לפה זה, נשמע גם כי קצת שיש חתיכות פרי מורגשות בתוכו, אלא מה, אני החלטתי היום לעשות את זה יותר נקי, יותר יפה. אז אם אני אקבל, אם אני איסטני שאני תמיד חייב לסנן את זה, אני לא מסוגל לשתות את זה עם החתיכות פרי, אז דיברנו גם כן, חזרה מהשיעור הקודם, שזה אסור. אבל אם זה כפי שבדרך כלל, רוב בני אדם שותים את זה בלי לסנן, וגם אני בדרך כלל לא אכפת שאתה רוצה בלי לסנן, אז אני יכול לסנן את אפילו בעצם זאת מסננת. אם זה מצב ש... על ידעתך אפשר לשתות את זה ככה, אבל עד כדי כך יש פה תוכו חתיכות שכדי לשתות אותו עם החתיכות האלה זה רק כשאני נורא צמא ובמהר, אם יש לי קצת זמן וסבלנות אני תמיד אסנן את זה, אבל על ידעתך זה כן ראוי לשתות את זה, אז מותר באמצעות בת, כן זוכרים? אסור באמצעות מסננת, מותר באמצעות בת, וצריך להיות שהבת לא להשקיע אותו בתוך ה... כן, כדי שלא יהיה בכל ההגבלות שדיברנו הרבד. עכשיו נשאלת השאלה, או זה יכול להיות מאוד נוגע למעשה, אם יש לנו כלי דיברנו בשביל קודם, הקאט שיש בו כמו מסרק בקצר, או קאט שיש בו נקבים בקצה שהמטרה שלהם באמת לסנן, זה כלי שמיועד לסינון, זה כמו מסננת ממש, פה זה באמת נוגע מאוד למעשה, אם יש בתוכו קצת כמה חתיכות כאלה קטנות בדקות שבדרך כלל שותים את זה בלי סינון, אתה יכול להשתמש בכלי הזה, אם זה באמת כמו שיצא לנו התפוזים האלה שנתנו לנו בחילם לפסח, אז יש בהם יותר מדי חתיכות פרי שנופלות לתוכו כמעט עד שרואים טיפת מצוצת, וזה ממש לא נעים לשתות אותו ככה, וגם בדרך כלל אם אנחנו נגיע למצב כזה נסנן אותו, אז אסור להשתמש בכלי הזה, כן? זה מאוד נגיע הלכה למעשה. שאלת השאלה לסנן את המיץ בשביל תינוק, מה אמרנו? שאם רוב בני אדם דעתם משתות בלי סינון, כן? אז מותר, אבל למי זה אסור? לאיסטניס, כן? לאיסטניס אומרים לו, לך זה אסור לסנן. למה? כן, לך אתה לא שותה בלי סינון. כשמדבר על תינוק, התינוק הוא האיסטניס שלנו, אנחנו יכולים לשתות את זה ככה, אבל תינוק אנחנו לא ניתן לו משום אף לשתות עם החתיכות האלה, חס וחלילה ייכנס לו לגרון, יחנק, אני יודע מה, מסיבה, אנחנו לצורך התינוק בפירוש תמיד מקפידים לסנן את המיץ, אז התינוק יהיה דינוק כמו איסטניס, כן? שאסור לו לסנן במסננת. אסור לסנן את זה מסנן, צריך למצוא דרכים אחרים, לעשות את זה באמצעות בד, כן? באמצעות בד אולי כנראה אפשר יהיה להתיר.
וגם שזה לא
שותה
את זה על המקום.
אה?
וגם שזה לא על המקום, זה משתדל...
לא, זה משהו אחר, דיברנו תוך כדי שתייה, זה דבר שדיברנו בשיעור של היום. בשיעור הקודם דיברנו שדבר שרוב בני אדם שותים בלי סינון, אז אפשר לסנן, אבל לאיסטני זה אסור. ודעתך, אז מותר באמצעות בד. עכשיו, יכול להיות מצב של התינוק אין בעיה לשתות את זה גם עם החתיכות הקטנות האלה, זה לא יחנוק אותו ולא כלום, אבל יש חור קטן בפטמה של הבקבוק, זה יסתום אותו. אנחנו רוצים לסנן את המיץ לא בגלל שזה כן ראוי לשתייה או לא ראוי לשתות, זה ראוי לשתייה בלי בעיה. הבעיה היא שדרך החור של הבקבוק תינוק, או דרך החור של הקוסקש הזה, זה לא יעבור, זה יסתום לו את החור והוא יתעצבן. אנחנו צריכים לסנן את זה כדי שהוא יוכל לשתות. אז זה מותר לסנן. ומדוע? כיוון ש... ההקפדה הזאת לא שייך לגבי בגלל הפסולת והאוכל, זה שאמרנו שכאשר יש הקפדה להפריד אז זה אסור, זה כאשר ההקפדה שלי הופכת את זה לפסולת ואוכל, אמנם זה מיץ וזה הפרי שבתוכו יצא המיץ, הכל טוב ויפה, אבל כאשר חלק בנו פסולת וחלק בנו אוכל אסור להפריד אותו, וכאן זה פסולת בגלל שהוא לא מסוגל לשתות אותו ככה, אבל זה כאשר הבעיה היא בגלל שהשתייה או האכילה זה יוצר את ההקפדה, כאשר מבחינת חלב השתייה אין שום בעיה, זה אוכל וזה אוכל, זה מילה, אין בזה שום, יש כפדה אחרת בגלל שימושים שזה יפריע לי, הכפדה הזאת לא משפיעה לגב בעניין הזה, ולכן מותר לתת לו את זה גם עם הבקבוק, גם לסנן את זה לפני שאנחנו נותנים לו לשתות, במידה וזה דבר שראוי לשתייה, גם בלי לסנן אותו, כלומר גם לתינוק, הבעיה שמסננים אותו בגלל שזה יעבור דרך החור, זה לא נחשב לכפידה שיוצרת בעיות שמלכת הבורר. אחרי זה גם מתקרין לגבי לסנן דייסה מגושים שמתהווים בה, כן? עושים דייסה לתינוק, אז יש בתוכו גושים שנוצרים, דייסת אורז וכיוצא בזה. אז אם רוב בני אדם והאדם עצמו לא מקפידים לסנן השוב, אז מותר לסנן. אם האדם עצמו מקפיד, אפילו שרוב אחוזים של אותם ביסודות, אסור לסנן באמצעות מסננת. כן? עכשיו כשצריכים לסנן לצורך התינוק, אז אם התינוק בעצם יכול לאכול גם בלי לסנן, רק כדי שלא יסתום את פטמת הבקבוק, אז מותר לסנן גם במסננת, כיוון ששוב הקפדה הזאת לא שייכת לגבי יצירת פסולת ואוכל, אלא בגלל שזה פשוט בעיה טכנית איך שזה ניכנס לפה, אז זה לא נחשב להקפדה שיוצרת הפרדה. אבל במידה ובאמת יש בעיה שהתינוק לא יכול לאכול חתיכות כאלה, אז שוב, כי התינוק נעשה כמו האיסטני שעשו לעשות באמצעות כלי וכו'.
רגע, אם התינוק לא יכול לאכול את זה, מצד התינוק הוא באמת איסטניס, אבל אם הוא ישתה את זה דרך הבקבוק, אז לא יצא לו הגושים, יצא לו רק המיץ, דרך הפטמה יצא רק המיץ. אז עכשיו, אני רוצה שהוא ישתה את זה דרך הבקבוק, ואז זה דרך שתייה מותר לו, נכון? עכשיו יש רק בעיה טכנית שזה לא יצא. אז זה מותר? זאת אומרת, הוא באמת איסטניס, אבל אם הוא ישתה את זה דרך שתייה, אז אין שום בעיה.
כל איסטני שמסנן, כאשר הוא יסנן, יוכל לשתות את זה.
לא, הוא שותה את זה, אם התינוק ישתה את זה דרך בקבוק, אז מותר לו, אפילו אם הוא איסטניס, נכון? אפילו איסטניס מותר לו לשתות את זה דרך בקבוק.
כן, אבל ההקפדה יוצרת את ההפרדה. אחרי שעושים איך מותר ואיך אסור לשתות, לעשות את ההפרדה הזאת, כן?
אני שם את המיץ בבקבוק, עכשיו מותר לו לשתות, נכון?
ברגע שזה הוגדר פסולת וזה הוגדר אוכל, כן? אז שאלת השאלה איך מסתדרים עם זה. אז אם אתה תרצה לשתות את זה דרך תוך ביי. כדי שתייה יהיה לך מותר,
נכון.
אבל אתה לא יכול להגיד שזה לא פסולת בגלל שיש טכניקה איך לשתות את זה בלי להיכשל באיסור בורר. לא זה מה שקובע אם זה פסולת או אוכל, אם אתה יכול לעשות את זה שפטנט לאכול את זה בלי איסור בורר או לא.
מה שאני שואל, עכשיו אני יש לי תמיץ תפוזים הזה שמעורב בפסולת.
הבנתי את השאלה שלך. יש דרך איך לשתות את זה דרך הבקבוק, שדרך הבקבוק אין בעיה, אבל זה לא שעכשיו זה במצב כזה, עכשיו זה במצב שיש פה פסולת ואוכל, יש דרך איך להסתדר עם זה, זה לא עושה אותו שכעת הוא יהפוך להיות למה שאפשר המציאס.
אבל הרב אמר שאפשר לסנן את זה כדי שזה יצא דרך הבקבוק. הרב אמר שאפשר כדי שזה יצא דרך הבקבוק, שלא יסתום את הפייה, אז מותר לסנן.
זה בסדר, אם זה כמו שהוא עכשיו גם כן ראוי לשתילה לתינוק, אין לו בעיה בשתייה של זה, הבעיה כי זה לא עבוד דרך הבקבוק, מותר, כן. אבל שכן יש לו כן עכשיו בעיה, רק אתה אומר שנכון שיש לו בעיה, אבל כשנעביר את זה דרך הבקבוק אז יוכל לשתות את זה בלי בעיה, אבל כעת יש לו כן בעיה. טוב, בואו נתקדם הלאה. לסנן את החלב והכרוב והשמנת שעליו, כרב רוב בן אדם מקפידים על זה, ולכן אם בן אדם אחד לא מקפיד אז בטלה דעתו לפני כל אדם ואסור לסנן את זה. עכשיו נעבור לעוד דברים שמשכיחים במטבח שלנו, הממלכה או המלחייה, איך אומרים בעברית תקנית?
מלחייה.
מלחייה, יופי שיהיה מלחייה. המלחייה המנוכרת, אם קורה שחלק בחורף בפרט שיש לחוט, שחלק הופך להיות לגושים שם בפנים ולא עוברים דרך המלחייה, והנקבים הקטנים יוצא רק המלח, הדג, והגושים נשארים בתוכו, כן? אז הגושים הללו, האם זה הופך להיות לו פסולת ואוכל? זה תלוי. אם זה באמת גושים כאלה ש... רוב בני אדם או שאדם לא משתמש בהם, פותח את המלחייה, מעיף אותם לפח, כן? אם משתמש בהם, רק לא, לא דרך המלחייה, הגושים, יצטרך להשתמש בה, לשים אותם תוך המרק, וכיוצא בזה. כלומר, זה עדיין ראוי לשימוש, אז כמובן שזה מין אחד, אין פה שום בעיה שבורר. אבל במידה ומדובר גושים כאלה שמקפידים שלא ייכנסו למאכל, והדרך הוא לא להכשיר אותם לשימוש לסב, אלא משליחים להשפעה, זה כמו מלחייה שיש בה גרגירי אורז, מכירים את הפטנט הזה? הפטנט הידוע שזה לא יתיה, שזה לא הלכות, לא ת, לא תקיף, גרגירי אורז, זה משום מה עוזר שזה לא הלכות, לא תעבוד על זה, שישאר. אז ככה, אז בשבת אסור לשים גרגירי אורז בתוך זה. למה אסור? כי זה מוקצה, נכון? אורז, לא מבושל, זה מוקצה. אבל כשהאורז הזה נמצא בתוך המלחייה, אז זה כבר לא מוקצה, כיוון שמערב שבת ייחדנו אותו לשימוש, זה כמו אבן, שאם מייחדים אותה לשימוש תמידי, אז זה חשוב לי לחס מוקצה. אני מזהה בדרך אגב, כשאני אומר מלחייה עם אורז, שלא נשכח, שאי אפשר לשים בתוכו. אבל אם יש לי מלחייה שבתוכה גרגירי אורז, כדי למנוע את הקשיית המלח, מחמת הלחות, וכשמשתמשים, נשאים הגרגירים בתוכו, ורק המלח יוצא ממנו, אז כתוב שצריך להחמיר, לא להשתמש בכלל. אפילו שיש לו עכשיו הרבה מלח, כן? כלומר זה נקרא בורר בנפה וכברה. יש מסננת לקמח, שבו מסננים את הקמח, אז לא משנה אם יש הרבה קמח וקצת צרורות, גם זה אסור, כיוון שסוף סוף אתה מסנן ואתה מפריד. כך גם פה המלחייה זה כמו נפה קטנה, זה לא נפה לקמח, זה נפה למלח, אז אי אפשר להשתמש בו. כלומר, יש, אני, למעלה, סדר הטוב, שלא יבואו ויקשו לשבוע הבא שראו בספר כלשהו אחרת, אז תדעו לכם שמה שאומר לכם, זה לא כמו שכתב אחד מגדולי הפוסקים, הוא מובא בשבירת שבת כלחתה, שכלי לברור לצורך מיידי בלבד, הוא גם לא אומר את זה בוודאות, אפשר שאינו בכלל איסור לברור בכלי. צריך לחדש חידוש כזה, חידוש נפלא. צריך להגיד שזה שכתוב שבאמצעות כלי שמיועד לברירה זה אסור, זה כלי שמיועד גם לברור באופן לדברים ש... להשאיר אותם, לברור, להפריד, ואחרי להשאיר את זה מפורד. כמו שמסנן לתרגילה, וכמו שכל מיני כלים שדיברנו ש... מיועדים להפרדה. אבל כלי שכל מהותו נועד לעשות רק בורר לשימוש מיידי, כמו המלחייה, משתמשים בו, עכשיו אני רוצה להשתמש, ככה הוא רוצה להגיד, אבל גם זה בדרך אפשר. ובעוניינו, למה בעוניינו? כלפי פוסק גדול כבו אפשר בו, אנחנו כקליפת השום, אבל אנחנו מוכיחים בריחות בספר לכאורה מכאן וכאן מקורות שהאפשר הזה, הווה מן הזאת, היא לא, לא, לא עומדת במבחן המקורות, ולא משנה אם זה כלי שנועד לברירה לשימוש מיידי או ברירה לשימוש ולהניח את הדבר, כלי שמיועד להפרדה אסור להשתמש בו. לכן המלחייה דינה כבורא בנפה וכברה, שאם יש בה גרגירי אורז מלפני השבת, אז אסור להשתמש בו בשבת. עכשיו להוציא שקית אורז מתוך החמין, מכירים את זה? אתם היום זה כלום מודרני בטח. היום אומרים פעם, היום רוצים להתבדח, להגיד על מישהי או על מישהו, כמה חושב, אבל רצו לזלזל בחשיבות. מה משנה לי צ'ולצ'מטה? צ'ולצ'מטה. היה סמרטוט שבתוך הצ'ולט, היו חתיכות בת, אחד היושבים בתוך אורז וקושרים אותו, אחד בתוך בבלה וקושרים אותו. זה לא היה מתערבב ככה הכל ביחד אפר. כלומר, הכל היה מתבשל בתוך סיר אחד, היה תוך הבשר והכל, והאורז והדברים הללו היו בשקיות נפרדות. אחרי כן היו משתמשים, היה עוז לחוד, וזה כל דבר היה לו תא. אבל הסמרטוט זה לא היה כמו היום שחתיכת בד זה פושט, מי זה יהיה? זה... אם היה לנו חתיכת בת כזאת, שמרו אותה משבס לשבס רק בערב פסר, ואולי גם מחפשים אותה, לך תדע, אני כבר לא זוכר עד כדי כך. אני צריך להצלחה בוטי זכונה לך, היה צ'ול שמעת. אז ככה היום מתלוצצים. חושב. מה משל... אז הנה זה צ'ול שמעת. מה הסמטות של הצ'ונט? יש לך חשיבות מיוחד. הכל פנים. מי שנוהגים לשים בתוך הגדרת החמים שקית בד בתוך האורז וכיוצא בזה, אז להוציא את השקית עצמה כשמגיע הזמן של אכילת הצ'ול, אין בורר. כמו שדיברנו כבר כמה פעמים גם במהלך השיעור של היום, דבר שהוא עומד ניכר בפני עצמו, אין תערובת כאן, זה לא מוגדר כתערובת, אז השקית הזאת אין בעיה. אבל אם השקית הזאת ספוגה ברוטב מהחמין, אתה מוציא אותה בתפטף רוטב מהשקית להגדירה, זה מזכיר לנו את שקיות התה, נכון? כמו שדיברנו, אז יש פה סקים שורים, צריך לנהוג בזה כמו שקית תה בקוס משקה ולהקפיד על זה. אבל גם מי שמקל לא להקפיד על זה בנידון דידן, נוהג כהוגן. וכפי שאני כותב שיש הבדל גדול, אני אגיד לכם את היסוד של החילוק, שלא תצאו סתם באמון השלימה. שם אדם מעוניין בטיפות שיצאו, כן? שמר שמים בכלל את כל השקיות האלה, כדי שיפרישו מתוכם את האסנס, את ה... תמצית. עכשיו שאתה מוציא את זה והטיפות האלה באמת נופלות לך לתוך התאי, נו זה מה שאני רוצה הרי. פה יש לאדם איזשהו סיבה שהוא יוצא שהטיפות יצאו מהשקית ולא יישארו, מה אכפת לו? אם הטיפות האלה יישארו, יחזיקו, יעצרו את עצמם, יישארו בתוך השקית מורבבות עם האורז. משהו לא טוב, בשביל זה הרי שמנו אותם, שיקלטו את האורז, מצוין, פנטסטי, שהכל יישאר תקוע בפנים, אין לי שום סיבה לרצות שמשהו נוצר, איזשהו אינטרס. יבש, אז יהיה קצת לך עם הטיפות, כאן הטיפות הבודדות הללו שיפלו, אין שום אינטרס לאדם שזה ייכנס לצ'ון, או אין לו שום סיבה שזה ייצא מהאורז. כלומר, נדרסו לו מכאן ונזכר לשום, שתיהם אין לו בשל סיבה. ולכן זה לא דומה לעסקית. לכן אני כותב שמי שלא יקפיד על זה, גם כן לא יקרא, או גם למרות שיש מי שכתב שיש את דעתו, וזה לא אחד סתם, זה מורי ורבי הווזנה שם את שוב יושבת עליימי, הוא כותב שלהקפיד, כן להקפיד על זה. אני כותב ש... כמובן ש... שוב, אני בטל מבוטל, אבל אחרי הכל, אם מישהו לא מקפיד על זה, הוא לא יחשב שהוא יראה שנכשרתי מחילול שבת. יש הבדל גדול לכאורה בין הטיפות שיוצאות מהעלי התה לבין הטיפות האלה שדוטפות מהשקית אורז הזאת.
איך אפשר לעשות את זה? לשיר ככה?
מה?
אז איך אפשר? לא להוציא
בוסטר, באמת? להוציא, אלא לפי מה שהוא רוצה שתיקח את זה עם כף, כמו שאמרנו בנגע לשקית, כלומר שתיזהר שזה לא יתפטף לתוך. בסדר, לא, לא חייבים להקפיד על זה, אני יודעתי. עכשיו, הסעיף האחרון בנושא הזה, שנקפיד אותו קצת גם כמלטרת המשפחה בהמשך, מאכל שספוג במשקה, שאחרי שהמשקה הזה יופרד ממנו, לא ראוי לשתייה. דוגמה, שמנו צנימים או עוגיות יבישות בתוך מים, כדי לרכך אותם. המים האלה זה סתם בגיל, כן? אז אם אני רוצה לסנן את זה כדי להפריד בתוך הביסקוויטים האלה את המשקיעים, המים האלה ממש פסולת גמורה. אז לכן אין שום יותר לסנן אותה, אפילו לא באמצעות בד, כיוון שזה ממש פסולת ואוכל. אז זהו, סיימנו את השיעורים, אני חושב, בהקשר של דיני הסינון, ובשיעור הבא נוכל כבר לעבור לדיני הסחיטה, שזה מאוד מעניין ומאוד מיוחד. אני זוכר כשהתחלתי לחבר את הפרק הזה, פרק 15 בחלק שני, חשבתי לעצמי סחיטה, נו כמה, יש כללים מאוד ברורים, טק, 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 טק. נכנסתי לעניין, זה היה כמו לחבר ספר חול המועד, כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה דילמות. אז בעזרת השם בשיעורים הבאים נחשף לדברים הללו גם כן.